היי, כאן קרן הבר, בסמולטוק, אחרי היעדרות ארוכה, וטוב לחזור. שיחה ראשונה היום היא עם אודי אלוני, בנה של כהנת השמאל הגדולה שולה אלוני, אבל יותר מזה בימאי, דוקומנטרי, ידוע בעולם כולו, ואקטיביסט, שמאל, ידוע לא פחות, ואנחנו נתכנס לשיחה גם כי השבוע נפתח פסטיבל סולידריות בסינמטק תל אביב, ובמסגרת הפסטיבל תהיה מחווה לאודי שנקראת חסד רדיקלי, ובמסגרת הזאת יוקרנו 5 מהסרטים שלו, ועם כל הקרנה של סרט, גם יש אירוע מיוחד לא פחות ומעניין עם כל מיני אורחים, שבעיניי לפחות זה נשמע כמו משהו ששווה ללכת אליו. מעטים הדברים שגורמים לנו לחשוב לאחרונה, אנחנו עסוקים יותר בלפחד. ואחד הדברים שמעניינים אותי דווקא, הוא שבכל הסרטים שיוקרנו במסגרת המחווה לאודי, יש משהו שעובר כחוט השני, וזו מין איזושהי קריאת תיגר, על ההסתכלות המאוד משובללת שלנו מתוך הזהות שלנו, וקריאה אולי לנקודת מבט רחבה יותר, שמאפשרת לנו לראות סיפור רחב יותר, משהו שנראה לי חיוני מאוד היום. אז אני אפסיק לקשקש, והנה אנחנו מתחילים. אני חייבת פה למאזינים לספר שאני פה בשיחה עם אודי אלוני, ומה שנראה לי כמו צירוף מקרים נהדר, כי השבוע נפתח פסטיבל סולידריות בסינמטק בתל אביב, ולך אודי תוקדש מחווה מיוחדת לסרטים התיעודיים שלך. תחת השם חסד רדיקלי יוקרנו 5 מהסרטים הדוקומנטריים שלך, שלא סתם הם אפילו נבחרו במיוחד, אבל אני אתן לך רגע לספר על זה, אבל בעיניי יש בזה הקבלה נהדרת למצב שאנחנו נמצאים בו היום, נהדרת אך כואבת. ועכשיו אליך.
טוב,
רק
בוקר
רצית
טוב.
להגיד בוקר טוב.
כן, בדיוק. כל הרעיון היה, כל הרעיון של המחווה הזה היה לפני הבחירות, אבל כבר הדיכאון כבר היה באוויר, אז לא ממש משנה.
הוא מוחשי יותר היום.
כן, והדיכאון הוא,
הזה.
כן, הדיכאון הוא גם דיכאון עולמי, כי זה עולם של איזה פשיזם פופוליסטי שמשתלט על העולם, שבעצם אנחנו כאנשים רדיקליים תמיד ניסינו למרוד בליברליים, באלה שיש להם את המסכה הליברלית, ותמיד אמרנו בוא נוריד את המסכה מהליברל, שנראה את האמת, ונוכל לייצר חברה שוויונית רדיקלית, והורדנו את המסכה, ובאמת ראו מפלצות כמו טראמפ ואחרים, אבל אנשים התאהבו במפלצת, ובלבלו לנו את המשחק כאילו, ואז לפעמים בארצות הברית הייתי אומר, יאללה, תחזירו כבר, תחזירו את הפרצוף של אובמה, לפחות אפשר לנשום, את יודעת, וזה שואל הרבה שאלות על החשיבה הרדיקלית, שניסתה לעשות עולם טוב יותר, בעוד שהעולם מידרדר למקום שאמת היא לא אמת, שצדק לא צדק, שהבושה נעלמה לגמרי, ובעצם
אולי גם
מה עושים
האמת היא
עם
לא אמת.
מה?
אולי גם האמת מאבדת מהחשיבות שלה, כי מה שלא אמת נתפס כאמת.
כן, זה המושג אמת כבר לא, אין לו משמעות כל כך.
כן.
כמו בקבלה שמורידים את האלף, זה הופך להיות מת, זוכרת? אם הגולם מפראג, מוחקים לו את האלף, אז זה הופך להיות מת, זהו. כולנו הגולם מפראג. אז כן, אז בתוך כל העולם הזה, לעשות עכשיו, לראות את הסרטים הדוקומנטריים שלי בתוך שיחה ודיאלוג עם ז'יז'ק, אז חשבתי, הנה, אני אביא מישהו חכם שיעזור לי לחשוב מחדש את הדברים, ואז הספר שהוא קנה לי זה ספר שנקרא The New Black, וזה על דיפרסיה, ובאתי שאנחנו לא במצב טוב. בדיוק. אז טוב, אבל בכל זאת, מתוך המקום הזה, צריך לראות לאן הולכים, ואת יודעת, הדימוי שאהבתי להשתמש בו, ועכשיו הוא יותר חזק מתמיד, ואת כל המחווה שעושים לי, אני חווה אותו ככה, זה הדימוי של תיבת נוח, שכשיש מבול בחוץ שאנחנו לא יכולים להפסיק אותו, וכרגע נראה שאנחנו באמת פועלים מתוך עמדה של חולשה, ואנחנו לא כל כך יכולים לעצור את המבול, אנחנו בונים לנו בעצם תיבות נוח, שבהם אנחנו משמרים את השפה של צדק, של הומניות, של חסד, ומקווים שבמוטרפות הפופוליסטית הזאת, הקרנבלית, כמו שבכתן קורא לה, הם יחסו את עצמם אולי, לפני שהם יחסו את העולם, ואז אנחנו נוכל לצאת בכל זאת מהתיבות נוח שלנו עם יותר אנושית, יותר נכונה, יותר מכבדת, יותר מקבלת את האחר. אבל כרגע אנחנו חיים בתוך כל מיני תיבות נוח שחולפות זו על פני זו במבול. והחגיגה הזאת שעושים לי בסינמטק, אני מרגיש שקצת כמו תיבת נוח, באמת האנשים הכי מדהימים בעולם הולכים לדבר שם. והפעם מאוד מעניין לי להקשיב להם, כי אני קצת טועה דרך. אני פעם דיברתי הרבה יותר בביטחון עצמי, שאני יודע מה צריך לעשות. עכשיו יותר מעניין אותי לחשוב יחד, לשמוע, להקשיב, לעצור שנייה, כי התנהגות היסטרית לא תעזור לנו. אנחנו צריכים לחשוב רגע ולהבין מה התפקיד שלנו כרגע. וחלק מהאנשים שבאים להשתתף, מאוד משמחים אותי, כי זה, את יודעת, בין עידה תומא להילל כהן, לתאמר, כאילו אנשים שבאמת באמת יכולים לעזור לחשוב בתוך המקום החשוך הזה, איך מדליקים קצת אור.
לגמרי, תשמע, ישבתי מול התוכניה וניסיתי להבין לאן ללכת, וזה היה כמו בחירתה של סופי, לאיזה אירוע בוחרים, כל אחד מהם נשמע לי יותר אטרקטיבי מהשני. אבל אני אקח אותך רגע למקום שמעניין אותי. כשחשבתי על הסרטים, אחד הדברים על החמישה הספציפיים האלה, אבל לא רק, אגב, אני מוצאת בהם בכל מקום איזושהי קריאה או הצעה שנסתכל על שהקהל הישראלי, היהודי, יסתכל רגע על הזהות שלו. אתה באיזשהו מקום בכל אחד מהסרטים, אני אקרא לזה קורא תיגר, על הדברים הכי בסיסיים שמגדירים את הזהות הציונית כמו שהיא באה לידי ביטוי אצל מרבית הציבור היהודי היום. ולנוכח הדרישה להקים משרד לזהות, לחיזוק הזהות הלאומית, או משרד הזהות הלאומית, אני כבר לא זוכרת, לא יכולתי שאתה יודע, לא לתהות על הקשר בין שני הדברים.
תשמעי, בכלל שיח על זהות הוא שיח נורא חשוב, כאילו, ואני חושב, אתה צריך לב, אני כאילו מדבר בטון אחר לגמרי, פעם ישר היה לי תשובות. עכשיו הכל זה, יש איזה קול של היסוס כזה, אני מתחיל מחשבה ואני בראש כבר בודק אותה,
אני אגיד לך מה,
משמעות, אבל...
אני אדבר קצת כדי לתת לך את השהות לחשוב. זה מתחבר אצלי לעוד דבר, וזה הספר שכתבה יולי נובק. כי גם הוא במידה רבה מדבר על הזהות הזאת, ועל הצורך להשיל חלקים ממנה ולראות מתוך נקודת מבט רחבה יותר. זאת אומרת, יש קשר בין כל השלושה דברים האלה, בין החשש של מי שירכיב ככל הנראה את הקואליציה, לזהות היהודית המאוד לאומנית ומאוד משיחית, מול הצורך אולי באמת, כדי לפתור את כל הסיפור הזה, לצאת מתוך הזהויות
כן, אז פה זו
ולחזור
שאלה באמת,
לערכים, אני יודעת.
זה אחת השאלות וגם דברים שעליתי בסרט האחרון, הסרט האחרון, Wise We Americans.
אוי, הוא מעולה.
מה?
אני כל כך נהניתי ממנו, סליחה, לא התאפקתי.
אוקיי, תודה. הסרט הזה בא לבחון דווקא לא מתוך המקום שלי, אלא מתוך החברה השחורה האמריקאית. אוקיי, אז מה שחשוב לי היה ללמוד דווקא דרך החברה הזאת את המתח בין הזהות, ולא לפחד משיח של זהויות, כי שיח של זהויות בה היה לו מטרה מאוד חשובה להיאבק נגד הכוחניות שכאילו השיח האוניברסלי יצר. השיח האוניברסלי יצר בעצם עולם שכאילו בשם אוניברסליות הוא היה מאוד דכאני כלפי אנשים שלא מקבלים את הקוד של המערב, והשתמש בשיח הזה בשביל להפיץ קולוניאליזם ולא להפיץ נאורות כל כך. ואז
זו
השיח הזה
הפרשנות של
עבר...
השיח האוניברסלי, זו שלצערנו יצאה וידעה על העליונה.
אני לא
אפשר
בטוח, כאילו זה
להחזיר את
לא...
האוניברסליות הרדיקלית.
אני לא בטוח, זה מדבר במונחים של ידידנו עמרי. אני לא בטוח שיש באמת אוניברסליות רדיקלית אם אתה מוותר על הזהותיות. אני לא חושב שצריך לוותר על הזהותיות, לא צריך לראות בה כחולשה שבאה רק כאילו באה להתגבר על משהו. אני חושב ש... צריך ללמוד להחזיק את שני הדברים יחד. יש את השיר הזה של מחמוד דרוויש, בוא נלך יחד בשתי דרכים נפרדות, בוא נלך יחד ונהיה אנשים טובים. והשיר הזה גם ניסיתי להשתמש בו כשניסיתי לעזור לחבר בין בל"ד לחד"ש, אבל גם במונח שאני חושב שהטעות של האוניברסלי היה מחיקת הזהות, זה היה הטעות שלו. והטעות של הזהותניות שראה באוניברסלי כאויב, והחוסר יכולת של אנשים להכיל את שני המנגנונים יחד, ובגלל זה, אגב, אני משתמש תמיד, אם את שם לב, אני משתמש במושג של מדינה דו-לאומית, ואני לא משתמש במושג של one state solution כל כך, למרות
כן.
שכביכול זה אותו דבר. ואני משתמש, אני הולך אחרי אדוארד סעיד בסיפור הזה, כי... אתה אומר, אם אני עכשיו אנסה לעשות מחיקת זהויות לגמרי, נגיד בישראל פלסטין, ולהגיד one man, one vote, למשל, כן? כולנו בני אדם, כולנו שווים, כולנו דבר אחד. בעצם החברה היהודית שהיא שלמה, בנויה, חזקה, בנתה את עצמה שנים, תשתלט על כולם, בעוד החברה הפלסטינית שהיא מפורקת, גם בתוך 48' שברחה בגלל שחיסלו לה את הזהות. מנעו מהנער הפלסטיני בישראל שאין לו שום נקודת התייחסות זהותית לתרבות שלו, למקום שלו, היה לו ברירה ללכת או לעולם, למשפחות הפשע או לאומה. כי בעצם מנעו ממנו את האפשרות לייצר איזה זהות קולקטיבית תרבותית, או כמו שעזמי דיבר על זה בזמנו. עכשיו אני חושב שאחת הסיבות שהמקומות שבהם אני לא פסימי, המקומות שגם אם את רואה אני משקיע גם בפסטיבל הזה, במחווה, סליחה קצת על הציניות, אבל במחווה,
ברוכה תהיה.
כן, בכוונה ביקשתי לפתוח בקונצרט של אמל מורקוס ופיראז זרייק, בעצם לומר, שיש מקום שבו אנחנו לא מפסידים, וזה התרבות. יש מקום שאנחנו לא מפסידים, זה האומנות. ואיך בעזרתה אנחנו מגבשים זהות שהיא לא נפרדת, היא לא לוחמנית, היא לא מקיאה את האחר מתוכה, אלא רואה את כל המאבקים כמשותפים, ויחד עם זה כנפרדים. יחד עם זה אדם צריך להיות קשור למשהו, ואני חושב שאחת הטעויות שקורות עכשיו בשיח בישראל, שבגלל ההתלהמות הנוראית של היהדות הדתית היום, אז אנשים אומרים, בוא נהיה ישראל אם לא יהודים, היהדות הרסה את הישראליות, נכון? שמעת את זה הרבה פעמים. כאילו, כביכול שהישראליות מייצגת איזו חילוניות אוניברסלית, אבל בעצם הישראליות היא זאת שעשתה את הנכבה, הישראליות היא זאת שיצרה את התפיסה של היהודי העליון. היהודי קפץ מתוך ישראל, היהודי או הגלות שנונו חשב ששוללים אותה, אבל היא כמובן חזרה כמו The Return of the Repress, המודחק החוזר, נכסה לעצמה לתוך זה את הישראליות העליונה, ויחד הם יצרו את המפלצת הזאת. כלומר, המפלצת הזאת לא תהיה אם אתה תהיה ישראלי ותמחק את היהודי, לא תתבטל. היהודי הישראלי הוא תוצר שהוא מאוד שונה מהיהודי של הגלות. ולכן הכל נמצא בתנועה, וגם המתח בין האוניברסלי לזהותי, לדעתי כל הזמן חייב להיות בתנועה, וכל הזמן אנחנו חייבים, וזה אני מסכים איתך, לראות את האופק האוניברסלי. אם אנחנו מאבדים אותו, סימן שאנחנו מאבדים את הדרך. וזה
זה
כיום
באיזשהו מקום גם
איבדנו את
המודל
הדרך.
המנדלזוני של תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך.
לא. אני לא חושב, כי הוא עושה חיתוך בתוך עצמו.
הוא לא עושה חיתוך,
הוא
הוא
אומר,
משל...
בבית תהיה
משל...
יהודי, בחוץ תהיה
לא,
אוניברסלי.
אבל
אני אומר...
הכוונה היא שבעיניי לפחות, אפשר לתת לזה פרשנות, שלזהויות שלך תשמור עליהן, אבל עם זאת, בביטוי הפוליטי שלהם תהיה שוויוני ככל האדם, שזה קצת בעצם דומה למה שהצעת.
תראי, האמת היא, אני לא רוצה ללכת כל כך רחוק, אני חושב על אמירי ברקה, מי שעשיתי עליו את הסרט האחרון, ואז כאילו נורא מרגש אותי שמי שתסגור את האירוע של המחווה זה עאידה תומא,
כן.
ויש שם אלמוג בהר ואלעד מעוז. אני חושב שהחיבור הזה של עאידה, שהיא באמת קומוניסטית, כאילו מרקסיסטית, והיא באמת אישה, והיא באמת פלסטינית, ושום דבר לא מבטל אף אחד, והיא נמצאת בחוץ ובפנים כל הזמן עם שלוש הזהויות האלו. הייתי צריך לבדוק עם זהות לאיזה ג'נדר היא שייכת. לשלוש הזהויות האלה, היא כל הזמן מכילה את שלושתם יחד, וזה מייצר עמדה שבאמת פרלמנטרית. עכשיו, אני לא עושה פה איזה קידום לחדש, כי יכול להיות שדווקא בסנטימנט שלי אני יותר קרוב לבל"ד, אז הדברים האלה לא חשובים לי, הוויכוח הפוליטי, אלא עאידה כדמות,
כן.
היא באמת מייצגת את העמדה. אישה פלסטינית שנאבקת, שבאמת המאבק הגדול שלה הוא המאבק הלאומי הפלסטיני, אין מה לעשות, אבל מתוך החשיבה המרקסיסטית, אין אדם שנלחם על זכויות אישה, כל אישה, ובכלל נשים עובדות, יהודיות, זרות, הכל כמוה, באופן שווה לחלוטין.
נכון, גם זכויות להדבק.
וזכויות להדבק, היא לא ויתרה, לא חשוב מה החברה שלה חושבת.
נכון.
היכולת הזאת להכיל את כל הדברים יחד כל הזמן, ולא בלי הפיצול בפנים ובחוץ, והמתח הזה כל הזמן בתוכו, הוא מרתק אותי. הוא מייצר דמויות מופת בעיניי. אני חושב שגם על אלמוג בהר אפשר להגיד דבר דומה, זו שיחה אחרת, כאילו, אבל באמת הדבר הזה שהוא מייצר בתוך היכולת שלו באמת לחיות בערבית ועברית באופן מושלם בין שניהם, כאילו.
כן.
עכשיו, אני בעצם אומר כיום, מה אני אומר לך? אני לא יודע בדיוק מה האידיאולוגיה, לכן אני מביא דמויות מופת, כאילו, שאולי דרכם, דרך המעשים שלהם, איך שהם פועלים, אני יכול ללמוד אולי מה הפעולה שלנו. ברור שהשמאל שנים ברח לאיזו ליברליות שהפכה להיות מאוד מנותקת, שהביקורת של ברני סנדרס על הילרי קלינטון היא בעצם ביקורת על כל המעמד הלבן הכאילו אוניברסלי, שבעצם
כן.
יצר אליטה לבנה ליברלית תחת ערכים אוניברסליים. הבעיה שאנחנו חייבים לחשוב על כל הדברים שאנחנו מאמינים בהם, בתנועה, לחשוב עליהם כתנועה, לאן אנחנו זזים, לאן אנחנו פועלים, לאן הכיוון שאנחנו הולך, ולא מה האידיאולוגיה באותו רגע. גם למשל ביקורות שהיו מאוד על מרצ, זיכרונה לברכה. אז אני חושב מרצ מצד אחד באמת יצרה עמדה ליברלית לבנה מאוד מנוכרת, אבל מצד שני אנחנו אומרים שאנשים כמו, אם הזכרת את יולי נובק או זה, שוברים שתיקה ובצלם התחיל מתוך עמדה ליברלית כזאת של חצי יורים ובוכים או יורים ואפשר להיות זה, וגמרו ברדיקליות מדהימה. אז חשוב לנו לראות לאן הדיסקורס לוקח אותנו. זה אני משתמש המון במילה משיח, כי הוא מסיח, לאן השיחה לוקחת אותנו.
כן.
וכרגע, תשמעי, המצב הוא נורא, אבל אולי באמת, אולי זה באמת רגע לפני איזה רזורקציה, אולי אנחנו חייבים עכשיו דווקא להתעקש יותר, אולי אנחנו עכשיו צריכים להבין, תשמעי, את רואה איך הם מחסרים יש משהו מופרע בימין הקיצוני, שאתה לא יודע אף פעם אם הוא קודם כל יחסל אותנו, הוא קודם יחסל את עצמו. כלומר, התקווה שלנו שהעוטפות שלהם תחסל את עצמה, כאילו, אם לנו אין כוח לחסל אותם. אבל אם הם יתחסלו, זה כולם עכשיו חושבים, בוא נגיד אם פוטין עכשיו יתרסק, מה הוויד שימלא את ברית המועצות עכשיו? אנשים שנלחמו למען חברה יותר צודקת, או כל הארגוני פשע, האוליגרכים הענקים, שרק ממתינים שהוא ייפול בשביל לייצר עוד מפלצת עוד יותר גדולה ממנו? אז יש איזו חשיבות ברגעים האלה של הייאוש, כן דווקא לא להיבהל, להתעסק בתיאוריה, כן להתעמק מה השפה שאנחנו רוצים לייצר, כן לייצר חברות צודקות, גם אם הן חלשות מאוד ומובסות, כן יום-יום ללכת, כמו הגיבורים שהולכים להגן על רועי צאן פלסטינים וחוטפים מכות, באמת אנשים גיבורים, שאתה אומר, מאיזה כוח הם פועלים בכלל, כאילו.
נכון.
זאת אומרת, הם פועלים כי הם מחזיקים איזה מקום של איזה אור קטן, שאם במקרה הרוע הזה ישמיד את עצמו קצת, או יחסל, או יהפוך להיות מוחלש, אנחנו נוכל לפרוץ. אני זוכר שג'וליאנו נרצח, וזה בשבילי היה מכה נוראית, כי אני גרתי אז במחנה הפליטים ג'נין איתו, ועבדנו בתיאטרון החופש, והיינו מלאי אמונה וחדורי אמונה, וחשבנו שאנחנו משנים את כל העולם. ועל זה יש גם אחד הסרטים, אומנות אלימות, שאני אשמח
כן,
שאנשים יבואו לראות.
שנשמע מרתק.
ובאמת, אני ממש אשמח שיבואו, זה סרט מאוד חשוב לי ומאוד יקר לי, וגם תאמר
בעצם
נפאר
נערות
ורמי יונס יהיו
שגדלו,
שם.
נכון,
זה הם...
בתיאטרון.
הם גדלו בתיאטרון, הם עשו איתי את הסרט, אחת מהם היא באמת שחקנית מדהימה עכשיו בגורקי תיאטר בברלין, שהיא בכלל עברה הרבה, גם פליטה, גם בחורה, גם פלסטינית וגם שחורה. אז כאילו, תאורטית היא אחראה אותה מכל הכיוונים, וצמחה להיות אחת השחקניות הכי מדהימות שראיתי, מרים אבו חאלד. אז זה התקוות הקטנות, אבל אני אומר, בתוכו שג'וליאנו נרצח, זה היה שוק בשבילי, ונפילה וריסוק של אמונה, ואז גם האביב הערבי הפך להיות לחורף נוראי באותו זמן, פחות או יותר.
כן.
ואז אלן בדיו כתב לי טקסט, שעד היום אני תמיד חוזר עליו, הוא אמר, The revolution is always a surprise, never a result. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שזה יכול להופיע כמו אנשים באיראן. מי חשב שהם ככה יצאו באיזו עוצמה של חופש מה שבנימין קורא אלימות אלוהית, כאילו divine violence, זה כוח פנימי של העם שצומח החוצה בכזאת עמדה של חופש. אני לא יודע איך זה ייגמר באיראן, אבל כבר המחווה הזה הוא מחווה של תקווה שיש אפשרות אחרת. ובתוך
לגמרי.
זה, אנחנו חייבים לפעול, כי the revolution is always a surprise. זהו, זה היה איזה
העניין ש...
רצף מחשבה.
השאלה היא עד לאן יעמיק הדיכוי עד שתבוא המהפכה כהפתעה.
אין לי מושג, גם היא לא תמיד תבוא, זה הבעיה עם הפתעה. כלומר,
זה
אני לא
גם
איזה
נכון.
אופטימיסט חסר, אני לא איזה מין, דיברתי עכשיו עם החברים הקשמירים שלי, כי אחד מהם יהיה בזום על סרט על קשמיר.
כן.
ואני בדיכאון מהכל, ושם זה עוד יותר גרוע מפה, מודי הוא באמת מייצר איזה פשיזם הינדו מבהיל ממש, וביבשת הרבה יותר גדולה, קצת משלנו. ופתאום האישה של אלטף, של החבר שלי, שהוא עורך דין לזכויות אדם שם, והוא סיפר לי גם שהחבר שלנו, יאסין מאליק, יושב במאסר עולם עכשיו כבר, אדם שהעביר את כל המאבק לנון-ויולנס, והיא אומרת, אל תהיה מיואש, אל תהיה מיואש, שום כיבוש לא יחזיק יותר מ-100 שנה. כאילו אני קצת אמרתי, טוב, מה אני יכול לענות? אמרתי, אינשאללה, כאילו בדיוק, ובאמת אמרה את זה בסוג של אופטימיות, כאילו שצריך להמשיך להיאבק. אני לא אופטימי, אני פסימי, אבל גם את הפסימיות, כמו מישהו אמר, גם צריך להרוויח אותה, וצריך להרוויח אותה במעשה היומיומי של, ואלה שנאבקים ושומרים על השפה שלנו, של שפה של צדק, וזה לא חשוב כרגע אם זה יהיה מרקסיזם עכשווי, או אם זה יהיה חשיבה של שיח אזרחי צודק. חובה איכשהו להמשיך לשמר את זה, כי משהו בשלטון המטורף, הבקחיאדי הזה, יכול להתפרק, ואסור שהוא ייפול לתוך וויד. זה קצת גם מה שקרה, אני חושב, באיראן, שבאמת השלטון של השח, של כולו נשלט על ידי ריקבון אימפריאליסטי של אמריקה ואירופה והכל, כשהוא התפרק, הקומוניסטים לא היו מספיק חזקים ומספיק מאורגנים to take over שם, וקיבלנו את חומני. מי שיושב, מי שבונה את עצמו ככוח, ויכול להיות שגם בן גביר הוא ככה, נוצר סוג של וויד, וכי באמת השמאל הציוני בארץ יצר שיח כל כך לא הגיוני. אנשים כמו אורי משגב שמאשימים את כולם ולא מסתכלים במראה שהם אשמים העיקריים בכל החוסר היגיון של האידיאולוגיה שהם יצרו, שכל אדם באינטואיציה טבעית מבין שזה לא הגיוני מה שהם אומרים.
אבל זה
אז
מחזיר
הוויד
אותנו,
הזה,
אתה צריך, אבל כדי לראות את זה, אתה צריך להתפרק מהזהויות ולבחון את הדברים כמו שהם.
אתה צריך להוריד, אני לא יודע אם להתפרק מהזהות, אבל כן לבחון מה
להתפרק
שז'יז'ק
מנקודת
אומר.
המבט שהזהות מכתיבה לך אולי.
ז'יז'ק אומר להוריד, ז'יז'ק אומר להצליח להוריד את המשקפיים האידיאולוגיות. מה אנחנו גדלים, אנחנו כולנו כל הזמן מסתובבים עם משקפיים אידיאולוגיות. כאילו אנשים כמו אורי משגב, הם קלאסי אדם שלא מצליח להיפרד מהמשקפיים האידיאולוגיות, והוא לא יכול לראות את המציאות. Welcome to the desert of the real. ברוך הבא למדבר של הממשי, הוא לא מסוגל לראות את הממשי. הוא בכלל לא יודע שהממשי שם, הוא בונה מין תיאוריות מוזרות שלפני 50 שנה, כששמענו את זה מההורים שלנו, עוד היה לזה איזה היגיון, אבל... ואני סתם
זה
מזכיר אותו
משל המערה של
כדוגמה...
אפלטון all over again.
כן, באופן מסוים.
המשקפיים, מקרינות.
המשקפ... אבל זה...
מקרינים.
ובאמת, הם מקרינים.
כן.
אבל באמת מה שחשוב, שבאמת נוצר סוג של וויד אידיאולוגי, כי האידיאולוגיה הזאת הייתה ברורה שהיא לא יכולה להחזיק, כי אינטואטיבית אתה מבין את הקשר הפנימי שלה, ולתוך זה אנשים כמו בן גביר ואחרים בנו לאט לאט, או הציונות הדתית, בנו לאט לאט, בן גביר הוא רק סימפטום, הוא לא המחלה עצמה.
לגמרי.
הם בנו עולם שחיכה שברגע שהמסגרת הזאת היא הליברלית, כיוונה, פריבילגית, מפאיניקית, התפרקה, הם ישר תפסו את החלל הזה ומילאו אותו באידיאולוגיה מאוד ליבידית. כאילו, את רואה את כל הנערי הגבעות ואת המתנחלים וזה, הם כל היום רוקדים ושרים ומשתלטים. זה עולם מלא ליבידו, כאילו, מלא תשוקה. ומה אנחנו, כאילו, יושבים ואוספים את הכסף שלנו וחיי מותרות, כי יודעים שאנחנו חיים במקום שהוא לא צודק איפשהו. הכל מתפרק, אז אני לא יודע מה הפתרון, איך מייצרים מחדש אמונה. יכול להיות שהדוגמה הטובה היא הדוגמה של האדון עבד, או אדון סרוונט, משרת של הגל, שאומר שהאדון בסוף הופך להיות כל כך עצלן, כל כך לא חושב, כי הסרוונט עושה בשבילו את הכל, ולאט לאט הוא מתפרק מהיכולת שלו אפילו לדעת מה הוא רוצה, וזה קצת מה שקרה, אני חושב, לחברה, לאליטה האשכנזית השלטת, כאילו, בארץ. כי היא חיה בחיים כפולים, שמצד אחד הם היו קולוניאליסטים הכי אכזריים, ועם דימוי עצמי, כי היו הם הומניסטים אוניברסליים. והדבר הזה גמר להם כמה שפחות נסתכל במראה, עדיף לנו, כי נוכל להמשיך לחיות את חיי המותרות. ובינתיים מישהו אחר מילא את החלל האידיאולוגי. שמי, אני לא סגור לגמרי עד הסוף על מה שאני אומר עכשיו, אבל יש איזה היגיון כלשהו.
או לגמרי.
כן.
יש בזה לא מעט היגיון לצערי. אבל אתה יודע, זה בעצם, אני לא חושבת שזה זה, זה פשוט, זה לא משהו שצמח מתוך הוואקום, זה משהו שגדל בעקבות הוואקום. זאת אומרת, זה היה כל הזמן, אבל כדי שזה יצמח ויתפתח למימדים שהגענו אליהם עכשיו, היה צריך להיווצר וואקום, אבל הוואקום הזה נראה שהוא ממשיך, כמו שתוצאות הבחירות שלנו נראות. זה אגב מוביל אותי למה שרציתי לדבר איתך, אבל מפאת קוצר זמן לא נראה לי שאפילו נגיע לזה, שאולי זה באמת מה שצריך, איזושהי התאחדות משותפת סוציאל דמוקרטית, כזו שעוד לא הייתה כאן, של כל הכוחות, בגדר שלם שגדול מסך חלקיו, כדי קצת להתגבר על הוואקום הזה.
תראי, אני לא יודע מי, בואי נגיד אם נקים את הקואליציה האנטי-פשיסטית הכי גדולה שתהיה בישראל, עדיין היא מיעוט כרגע.
אבל מיעוט יותר חזק מאשר מיעוט שאין לו כל פוליטי בכלל.
היכולת היחידה שלנו זה, אני חושב, באמת לחוות את כל המרחב הזה בין הירדן לים כמרחב אחד, ולפרק באמת את הזהות, את החלוקה הזאת של הזהות היהודית מול הזהות הפלסטינית, ואז אנחנו יכולים להפוך להיות לרוב. אבל גם העולם הפלסטיני עכשיו מפורק כחלקים, והוא לא, זה לא כמו בימים של החזית העממית, שעמדו שם מרקסיסטים שאמרו one man, one voice, אלא יש שם את הג'יהאד ויש שם כוחות אחרים גם כן. אז אין לי מושג לאן זה הולך. אני מרגיש שהכוחות שזזים בעולם הם יותר גדולים אפילו מהכוחות שלנו. אני חושב שיש קשר בין עליית הפשיזם הפופוליסטי בעולם ועליית הפשיזם הפופוליסטי בישראל. ואני חושב שאם תהיה תנועה בעולם חזרה מטוטלת אחרת, זה גם ישפיע ויחזק אותנו כאן. אני חושב נגיד על הפלסטינים שקוראים ל-BDS, נגיד to boycott, to להחרים את ישראל על פי החוק הבינלאומי, הם פועלים מתוך אמונה כאילו שהמערב באמת מכבד את החוק הבינלאומי, באמת מאמין בשוויון, ולכן מצטרף אליהם למאבק של החרמת מדינת האפרטהייד הישראלית. ואם במערב, בשוודיה, הימין הקיצוני לוקח, ובאיטליה הימין הקיצוני לוקח, שלא נדבר הונגריה, פולין, טטטה, רוסיה, אז איפה הבסיס האוניברסלי שדרכו אנחנו משנים כל מיני מקומות ספציפיים? כרגע האור היחיד שצומח לעולם, צומח מדרום אמריקה, שכל העולם הולך אחורה, בדרום אמריקה קורה משהו באמת מדהים, שאולי באמת יהיה אור לגויים. ובינתיים, כל מה שיש לי להגיד לך, יש לי ילד קטן פה בארצות הברית מדהים, והשיר הראשון שעכשיו לימדתי אותו, זה בנו חושך לגרש, כל אחד הוא אור קטן, כולנו אור איתן, זה... זה המסר הפוליטי היחיד שיש לנו, שכל אחד מאיתנו חייב להמשיך לפעול את הפעולה וכן לייצר, כלומר, כל הרעיון שלי במפגש סביב הסרטים שלי עכשיו בסינמטק, זה להביא באמת אנשים מאוד חכמים שיחשבו יחד ושאני אוכל להקשיב יותר מלדבר, שזה כבר שיפור. ולחשוב אולי יחד מה המהלכים ארוכי הטווח שאנחנו יכולים לעשות בשביל לנסות לייצר חברה טובה יותר מתוך החושך הזה שמשתלט עלינו.
תקשיב, סיכמת את זה כל כך יפה שאני מרגישה שכל המשך לזה רק יחטא למטרה. ונסכם, אנשים, בואו.
ברור, כן.
נתראה
בוא.
בסינמטק בתל אביב.
וכמו שאמרתי, כמו מה שז'יז'ה כתב, באמת על השאלה שלך, איך בוחרים, זה 5 ימים רצופים, ואם אלה שיש להם קצת זמן, אם אנשים יכולים להצטרף, וזו הבקשה שלי, אנשים שיכולים להצטרף לכל 5 ימים, כמו איזה סמינר כזה, ואז גם יהיה אותו קהל, שגם איזה בסיס מסוים שגם יכול לדבר מהקהל, וזה, זה יכול להיות קבוצת דיון מרתקת מבחינתי. עכשיו
קניתי.
אפשר לסיים, כן.
אני קניתי.
אוקיי,
אודי, תודה
אז
רבה.
תודה רבה, להתראות, ותודה
להתראות.
לפסטיבל סולידריות שהחליט לתת לי את המקום הזה לנסות לייצר את זה. באמת תודה להם גם, כן.
לגמרי, ולו
תודה.
רק נוכל לייצר יותר סולידריות, זה יכול כבר לעשות את המקום הזה יותר טוב, לכל
זה יעשה
הדרדקים,
המון,
וגם לנו.
כן. תודה, תודה, קרן.
אז תודה
ביי ביי.
ולהתראות
תודה.
בינתיים.
להתראות. ביי
ביי.
ביי.